על מי שאומר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. הוא אמר שראוי למנות את זה במצווה מתרי"ג מצוות. כי יש איזה פסוק מיוחד. ויש כאלה מהראשונים שמונים את זה כמצווה. ומה המשמעות של פן תשכח את השם אלוקיך? אז הוא אומר, אבל אי אפשר כל הזמן לזכור. אז בקיצור, אחרי כל העריכות, מה שהוא אמר, לשמור על עצמו שלא יבוא לידי כך, שלא יבוא לידי שכחה. שמשהו יותר לדאוג שכל התנאים בסביבה שלו יהיו כאלה, לא בסביבה הפיזית, בסביבה המנטלית, שהם יהיו כאלה שהוא ישכח מה שפחות. ועל זה הוא מוסיף בסוף, זה לפני אות י"ב. יש לכם, יש עוד כמה דפים? כן, הנה הוא יגיד. חכה לי. באופן כללי, מה שמשכיח אותנו זה אחד מהשניים. או המוח או הלב. כמו שמה שמזכיר אותנו יכול להיות או המוח או הלב. אז גם מי שמשכיח אותנו, זה יכול להיות המוח או הלב. אז על הלב, זאת אומרת, זה ברור שבן אדם שמשקיע את עצמו בענייני העולם הזה יותר מדי, הוא מועד לשכחה של כל הממד הרוחני. וכאן הוא מדבר עכשיו, הוא מדבר בפרט על המוח. ועמוד, יש לך עוד דפים? שמה, יש שמה. בסדר. עמוד 200... 77 בטור השמאלי לפני אות י"ב כמה שורות בדיוק איפה שכתוב בקטן עצר החוכמה שם הזה הדבר הזה אזהרה גדולה לא, אין לכם? כוללת מה שאמרו חז"ל, הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. בפשטות, כאן הוא מרחיב את זה מאוד, בפשטות הספרים החיצוניים, זה מה שאנחנו מכירים אותם. היום הם נמצאים רק בתרגום מיווני. הם במקור הם היו בעברית. המקור העברי עבד, הם נשארו בעברי. יש סדרה שלמה של, אני לא זוכר כבר איך קוראים להם, פעם ידעתי את השמות. ברוך, יהודית, לא יודע,
ספר מכבים, השמונאים?
לא בטוח, לא, זה יכול להיות חלק מהם.
בן סירה.
בן סירה זה גבולי, אבל היו עוד כמה. אצל הפלאשים נשארו כמה ספרים כאלה, שם באמהרית. גם אצל הגויים וגם אצל היהודים, זאת אומרת, בחבש נשארו כמה ספרים באותו גבור. וזה היה, זה עוד היה לפני הנצרות, והספרים החיצוניים, זאת אומרת, היו ספרים שנכתבו בתקופת, בראשית תקופת בית שני, וכנראה שהיו כאלה שרצו להכליל אותם בתור המשך של התנ״ך, וחז"ל לא נתנו. זה היה ספרים שהם לא היו מכוונים, לא כתוב שם יודע מה דברים רעים, הם לא היו מכוונים לגמרי. וחז"ל רצו לחתוך את זה, היה קורה בספרים חיצוניים, אין לכם לכל העולם הבא, אני לא יודע באיזה תקופה גזרו את הגזרה הזאת. יכול להיות שאז כבר התחילה הנצרות להתפשט, אני לא יודע, אני צריך לבדוק. מי אמר את זה, מתי הוא היה חי, זה עבודה לעשות. אני לא איזה לעבוד. וביארו בגמרא, הגמרא ביארה ספרים חיצוניים, ספרי מינים. זה כבר ממש שייך, זה כבר הרחבה של הנושא. זה לא מה שאנחנו קוראים היום ספרים החיצוניים, זה הרבה יותר מזה, זה כולל, המינים הם היו הנוצרים הראשונים. המאה השנה הראשונה הראשונים של הנצרות היה מין אי הבנה גדול בעצם, הם היו נראים כמו יהודים, ושמרו שבת, והניחו תפילין אפילו, והכל. לאט לאט הם הבדילו את עצמם וזזו הצידה. ואז הסכנה שלהם, סכנת ההשפעה שלהם הייתה אז בשיא. כי לא היה אפשר לזהות אותם בכלל. ובכלל מה שאמרו, אל תקרב אל פתח ביתה, זו מינות. שהקריבה אליהם והקריאה בספריהם גורמת לשפעה. לשכוח בהשם מדבר, להסתפק או לכפור בו חס ושלום. יש בזה הרבה פרטים. יש, קודם כל, יש איסור, לא תעשה דאורייתא, שנקרא אל תפנו אל האלילים. והרמב"ם מסביר את זה בהלכות עבודה זרה, שאפילו לקחת, נגיד, אני יודע, לקרוא טקס של עבודה זרה, טקסט שמתאר טקס של עבודה זרה. זה מצחיק, זה להחזיק את הבטן ולצחוק, זה ממש עיוולת. אבל ואף על פי כן הוא כותב שזה איסור דאורייתא לעשות את זה. למרות שזה קשקוש. והבן אדם נורמלי מבין שזה קשקוש, ואין שום סיבה שהוא ילך אחרי זה, אבל זה גזרת הכתוב. אנחנו לא מבינים למה. על דברים אחרים הוא מסביר יותר, הוא מרחיב על מה למעלה, מה למטה. על זה, בהלכות עבודה זרה, הוא לא מרחיב כמעט. זהו. ויש כאלה שניסו להסביר את זה, שמשהו מהאווירה נכנס שם. עכשיו, בשביל להסביר את כל ההמשך, הוא מרחיב את זה עוד הרבה יותר. יש פסוק במשלי, מצרף לחוכמה. אני לא זוכר את כל הפסוק. לא מצליח לזכר, זה לא מופיע פה הפסוק, אין כאן את המראה מקום. בדרך כלל, התוכן של מה שאנחנו מדברים, שייך לכוח הבינה. זה מה שאנחנו קוראים בלועזית אינטלקט. זה התוכן. אבל אם תיתנו לעשרה אנשים להסביר את אותו דבר, שהם יודעים אותו היטב, כל אחד יסביר אותו בסגנון אחר. הסגנון לא נובע מהאינטלקט, הוא נובע מהאופי של הבן אדם. הסגנון שייך לצד הימני של המוח. הסגנון בתור מקצוע הוא לא מקצוע ריאלי, הוא מקצוע הומני. כן? זאת אומרת, הוא שייך לצד הימני של המוח, והוא משקף את המצב של הנפש. בכלל, במקצועות הומניים הנפש יכולה להתבטא הרבה יותר ממקצועות ריאליים. מקצוע ריאלי הוא הרבה יותר אובייקטיבי. הוא 2 ו-2 = 4, זה יצא לכולם 2 ו-2 = 4, איך שלא נהפוך את זה. אבל ברגע שבן אדם מסגנן עלילה, לא משנה שהעלילה תהיה כולה מדויקת, אבל הביטויים שהוא בוחר, הם ביטויים שמשקפים את האופי שלו. וזה משתקף דרך ספירת החוכמה בנפש. למרות שהתוכן בא מהבינה. זאת אומרת, הרבה פעמים, אם אני רוצה להכיר את הבן אדם, אני לא כל כך צריך להסתכל על התוכן של מה שהוא אומר, אלא על הסגנון של הדברים. איך הוא מבטא אותו. כמו למשל שפת הגוף. אם אתה רוצה לראות באיזה מצב הבן אדם נמצא. או כמו גרפולוגיה. זה לא משנה התוכן. מי שיכתוב... יעתיק מעיתון ספורט, או שיעתיק אשרי שבביתך, אז הגרופולוגי תמיד יראה אותו. זהו, אז זה צריך לשמור בראש את העניין הזה. ממילא, צריך מאוד להיזהר מי כותב ספר. לא משנה כל כך מה כתוב בספר, כמו מי שכתב את הספר. כי לנו, כשאנחנו קוראים את הספר, יש לנו גם את הצד הזה. יש לנו את הצד שקולט את התוכן, כן, ויש לנו פה בצד השמאלי של המוח, ויש לנו את הצד שקולט את הסגנון. וחלק אצל רבי נחמן זה נקרא פניו שכלו ונשמתו, פניו שכלו ונשמתו של המחבר של הספר, נכנסים אל מי שקורא את הספר. בתוך הספר נמצאים פניו שכלו ונשמתו. נכנסתי פעם לבית הכנסת מאה שערים, בית הכנסת של ברסלב, זה היה בחודשים האחרונים של רבי יצחק בנדר, עוד היה בחיים, כבר היה עיוור. הוא ישב והקריא ליקוטי מהר"ן בעל פה. לידו ישב מישהו מתרגם לעברית. זה היה לראות את זה, זה היה, הוא לא ראה כבר כלום. ואז הוא אמר, אתה הולך ברחוב, ואתה נעצר ליד חנות, ויש שם את הכותרת של ידיעות אחרונות. היית מכניס את הכותב אליך הביתה? הביתה, היית מכניס אותו? את הכותב? כן? הוא יהודי, כן? עכשיו, אתה רוצה להכניס את פניו, שכלו ונשמתו לתוך הנשמה שלך? כן, צריך להכניס אותו אבל זהו, זה בדיוק העניין. מה פירוש להכניס אותו? הרי אני פסיבי, אני קורא את מה שהוא כותב, אז הוא נכנס אליי, והוא הופך להיות בעל הבית, אחרי שתי דקות. אז את לתוכן אני יכול להתנגד. אם אני לא מסכים עם התוכן, אני מתנגד אליו, ואז זה לא עושה עליי רושם. אבל הזרימה הנפשית שיש שם, קשה מאוד להתנגד. כי היא מתחבאת מאחורי המילים, אנחנו לא רואים אותה. יש הרבה כאלה שאנחנו לא נסכים להכניס אותם הביתה, אנחנו כל הזמן מטיילים במוח שלנו.
זה גם הפוך, אם הולכים לשיעור תורה שלא מבינים אותו, מתקרבים לאנשים
טובים. תלוי מי מלמד, אם באמת בן אדם נקי מלמד, אז...
גם אם לא מבינים אותו, ספגים משהו.
גם אם לא מבינים את הכל, אז איך כתוב שם... כתוב שקול של בר דעת מעורר את האדם להשם יתברך. וקול של רשע, אם הרשע הוא בר דעת ברשעות שלו, אז הוא מזיק לעבודת השם יתברך. אותם דברים כתובים גם על מוזיקה. שאם זה מנגן כשר, אז זה עוזר לעבודת השם. אם זה מנגן שאינו כשר, אם המנגן הוא רשע, אז זה מזיק לעבודת השם. במוזיקה זה לגמרי ככה. מי שזוכר את הסיפורים על וגנר, אם כן להשמיע אותו או לא להשמיע אותו. היה פה מלחמת תרבות במדינה. מה כל כך, מה זה משנה? הוא מנגן יצירה. אבל הוא פסול, הוא תמה. הוא נאצי. אז בדרך המוזיקה משהו נכנס, אפילו דרך ההקלטה משהו עובר. שום דבר רוחני לא הולך לאיבוד, גם אם זה רוחני שלילי. אחר כך לתקן את זה ולנקות את זה, זה סיפור שלם.
בעבודה זרה יש גם את הנושא של לתת איזה אח שווי, זה נותן איזה ממשות. וזה שהוא קורא את זה, הוא מחשיב את הדבר. דבר שבעצם...
ואז... אתה יכול להמשיך עוד פסיעה, ואז זה גם משפיע עליו יותר. כי הוא בעצמו נתן לזה את החשיבה.
זה משהו שהוא...
אז עוד פעם, מבחינה אינטלקטואלית זה שטות. כי אם אני בעצמי נתתי את החשיבות, אז איזה ערך יש לזה? וכמו אותו אחד שאמר, הסיפור הזה הוא אמיתי, כי אני בעצמי המצאתי אותו. איזה ערך יש לסיפור כזה? הוא אמיתי, כי אני בעצמי המצאתי אותו. אבל בנפש, זה בדיוק, אנחנו מאמינים לשקרים שהמצאנו הרבה יותר מאשר לשקרים שאחרים המציאו. כי אחרי שכבר טרחתי והמצאתי את השקר, חבל לי לא להאמין לו. ואז אני מרמה את עצמי ואני מאמין בשקר. זה מנגנון נפלא.
יש לי פעמים שאלה, זה מאוד נניח מורכבת שיוצרת משהו. יש לו יצירה שהיא חיובית.
אבל אני לא שומע, אני צריך לבוא עם מכשיר, לא הלכתי להשיג אותו.
גם במוזיקה, גם לפעמים בכתיבה, דמות היא מורכבת. היא יכולה ליצור לפעמים משהו שיש לו כל כוח מאוד חלקים, אבל מטען של הדמות הוא מורכב, ואז לפעמים התחושה שלי, אולי אתה יכול להמתיק את זה.
נכון, באמת, זה בעיה, נכון, לא כולם וגנר. וגנר היה מוזיקאי של היטלר. לא כולם וגנר, יש את כל המגוון, את כל הגלריה של המוזיקאים. לך תדע. באמת זה בעיה, אני לא אומר, אי אפשר לחתוך את זה חד משמעי, אבל צריך להיזהר, לא צריך לקחת את זה עם עיניים סגורות.
האמת שפעם אמרו שרבי
יהודה
הלוי
היה
מוזיקאי,
אבל
אני לא כמו שהיום אנחנו...
הסולמות היו כמו?
השמות של הסולמות?
כן.
סולמות?
השמות של הסולמות היו?
של עמים.
של עמים? שמות של עמים?
כן, לא סולם של דור או של רב. זה היה לפי של עמים, וזה היה אומר שזה יהיה שם השפעה.
כן, שזה נשמה שם בפני.
השפעה של אותו עמים.
אני לא שמעתי על זה.
שמעתי על זה.
עכשיו בוא נראה מה הוא אומר ביוד ב'. ודבר זה ראוי להזכירו הרבה בדורות הללו. אחר כך, בהמשך הוא מספר מה שקרה בזמן שלו, אז אפשר יותר להבין למה הוא מתכוון. שרבו אנשים מבני ישראל המתאים בשפתותיהם החלקות את נערי בני ישראל ללמדם ספר ולשון עמים ולקרוא בספריהם. הוא מתאים כי בזה ישלימו באמיתות האמונה. ותהי להפך, כמו שבא האות והמופת בעדות הניסיון והחוש. מה הוא רוצה לומר? קודם כל בוא נראה את המילים הקשות בעברית. הוא אומר, בפועל, מי שהלך אחריהם איבד את האמונה. הוא לא התחזק באמונה, הוא לא איבד את האמונה. והם מביאים ראייה מן הרמב״ם והדומים אליו, בין הקדמונים, שעסקו בזה. ודאי, לא רק הקדמונים עסקו בזה, גם האחרוני האחרונים עסקו בזה. כולם, אפילו חסידים ואנשי מעשה שהביאו את כל השבע חוכמות, כמו גאון מווילנה, כמו עוד יותר מאוחרים. ממש בדורות, הוא בעצמו ידע את כל החוכמות. תכף נראה. ובאמת אין לנו לדון אחריהם אם עשו לכתחילה כהוגן בזה. מדוע? הוא אומר, זה לא רלוונטי, כי על כל פנים כבר אנו רואים מחיבור הרמב״ם בהלכות עוצם אמונתו בכל דברי חכמים, שלא הזיק לו כל זה כלום. ואילו באנשים אחרים, בכל דור ודור, אנו רואים להפך שבאים מזה לכפירה. איזה כפירה? בכל אותם שלוש מצוות שהוא דיבר קודם, שהוא הזכיר אמונה שהשם ברא, אמונה שהשם מנהיג, ואמונה שהשם נתן את התורה. את זה, ככה הוא חילק בהתחלה, תאנוכי השם אלוקיך, לשלוש סעיפים. זה מעניין. סתם. על אנוכי, כתוב בגמרא, שאנוכי זה ענה נפשי כתבית יעבית. אני עצמי כתבתי ונתתי. זה מרמז על התורה. הוויה מרמז על בריאת העולם, לשון מהווה. ואלוקיך זה המנהיג שלך, זה הפירוש הפשוט. והוא באמת הוא חילק את אנוכי השם אלוקיך בשלושת הסעיפים האלה. זה מעניין, זה מדויק במילים. עכשיו הוא אומר שבן אדם שהולך אחרי ספרי, איך הוא קרא לזה? לשון עמים ולקרוא בספריהם, הוא קורא בספרים של העמים האחרים, אז או שהוא כופר בכלל אמונת השם יתברך, או אמונת תורה מן השמיים, או כנראה שבכלל אמונת השם יתברך הוא כולל את, גם את ההנהגה וגם את הבריאה, או אמונת תורה מן השמיים, ובזה הוא מחלק שני חלוקות. אם בפרטי אמונות מתורה שבעל פה, זאת אומרת או שהוא כופר בכלל בתורה שבכתב, או שהוא כופר בתורה שבעל פה. אשר גם הם בכלל הכופר בתורה, או כמו שיבוא בעזרת לא תסור. הוא תכנן לכתוב ספר מצוות על כל התרי"ג מצוות, הוא לא הספיק. אז הוא נותן לנו רמז, כשהוא יגיע למצווה של לא תסור מכל אשר ירוך, שם הוא יסביר איך מי שלא מקבל את חז"ל, הוא לא מקבל את התורה בכלל. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק רציתי לומר דבר אחד קטן, שמי שמכיר את ההיסטוריה של הכתב חרטומים, איך ידעו לפענח את זה, ארכיאולוגים? איך ידעו לפענח את הכתב חרטומים? הם מצאו אבן, הם קראו לזה אבן רוזטה, לא יודע מה היא זכתה לשם הזה, שהיה כתוב כתובת בכתב חרטומים מצרי, ומעל זה היה כתובת שכמה שורות ביוונית, שזה היה תרגום. ועל זה הם טרחו ופענחו, והם למדו את כתב החרטומים, ועל ידי זה הם התחילו לפענח את כל הזה. למה היו צריכים את זה? כי אחרת, בלי מסורת בעל פה, אתה לא יודע לקרוא. זאת אומרת שאין דבר כזה בלי תורה שבעל פה. אין מציאות. בלי תורה שבעל פה אנחנו לא יודעים אם זה א' או שזה משהו אחר. אנחנו לא יודעים את השמות של האותיות. ממילא יוצא שמי שמכחיש את הקבלה שלנו בתורה שבעל פה, הוא מכחיש את התורה שבכתב גם. או הדוגמה הנוספת, זה דוגמה שהרמב״ם מביא, פירוש המשניות. הוא כותב שיש לפעמים בתלמוד, שיש, נגיד, עמוד שלם להוכיח שפרי הצדר זה אתרוג. או כל מיני דיבורים כאלה, או על, לא זוכר עוד איזה דוגמה. ענף עצבות זה הדס. בעצם יהודים תמיד ידעו את זה, כי כל שנה, אי אפשר לשכוח משנה שעברה עד השנה, ולחשוב שפרי הצדר זה תפוס. ויהודים כל הזמן קיימו את המצוות, והם ידעו. כל הדיון בתלמוד זה, איפה זה מרומז בתורה? זה מין פענוח של הכלל שאין דבר שלא מרומז בתורה, אבל בעצם הדבר עצמו היה ידוע. ועל זה אנחנו סומכים. אפילו אם מישהו ידחה את כל הפענוחים האלה, אנחנו נסמוך על מה שידוע לנו. זאת אומרת, במילים אחרות, בלי מסורת אין תורה. כל התורה מדברת בקודים, היא מדברת, היא אומרת שמות של דברים, אנחנו לא יודעים מה זה. עצם השפה, איך היא עברה? השפה העברית. היא לא יכולה לעבור בכתב. אז בוא נגיד שאנחנו כבר יודעים את הערב בית. ואנחנו קוראים שכתוב בפנים שור הכסף כי יוודד והיה שבעת ימים תחת אימו. איך אנחנו יודעים מה זה? אנחנו לא יודעים כלום, וזה דברים שאי אפשר לכתוב אותם. הוא חייב לעבור מאחד לשני.
לתפילים.
כן. לקולות. כן. ופה רואים שבן אדם שנכנס יותר מדי למקיף הזה של הספרות של העמים, לאט לאט מתקררת אצלו, ככה זה היה אז, על כל פנים. תכף נראה איך זה עבד. התקררה אצלו כל הגישה הזאת של החיבור לתורה. פתאום זה נהיה אצלו מן דבר זר כזה, שזה לא מדבר אליו. והלמדנו שאין מביאים ראייה מן הגדולים בתורה או בעירת חטא כרמב״ם וחבריו. ומלבד מה שצריך, זאת אומרת, עכשיו הוא אומר, מי כן יכול לקרוא את הכל? מי יכול ללכת ולקרוא את, מכאן ועד להודעה חדשה, את כל הוגי הדעות שבעולם? מי יכול לקרוא אותם? אז קודם כל הוא אומר, הוא צריך שישלם בידיעת התורה כולה. ובהפלגת החוכמה האנושית במוחו. זה צריך להיות אחד שיודע את התורה ושיש לו שכל. פשוט. כשיש לו שכל, אז הוא לא קונה כל דבר שאומרים לו, הוא בודק. נוסף על זה, הוא העיקר שראוי לדעת מה שאמרו חכמים, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ואם אמרו, אם זה אמרו בחוכמת התורה, כל שכן בחוכמות חיצוניות. איפה רואים מישהו כזה שלמד את כל החוכמות ויראתו קדמה לחוכמתו? אני דוגמה את הרמב״ם. הרמב״ם בסוף המורה נבוכים ביאר כוונת תכלית חיבורו ותכלית שלמות האדם להגיע ליראת השם באמת והדבקות בו יתברך בכל רגע. אשר תמצית דבריו הוא עותק בהגעה בראש אור החיים. זה הסוף של המורה נבוכים, זה כתוב פה למטה, בסוף העמוד. שולחן ערוך אור החיים א', שבית ה' ונגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותה והעסקה והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותה והעסקה והוא לפני מלך גדול. זה תרגיל של מודעות. לזכור כל הזמן איפה אנחנו, זה לגמרי לא פשוט, זה מדרגה. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, הוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. כל שכן, אם זה ככה אצל מלך בשר ודם, כל שכן כשישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוך על הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשה, כמו שנאמר, האם יש סתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, מיד הגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם וברוך ומושתות ממנו תמיד. צריך הרבה לדבר, לעצור, נעצור רגע פה. המורה נבוכים הוא ספר בעייתי. צריך להבין את זה. מה הבעיה במורה נבוכים? יש שם שתי בעיות. יש שם גם בעיה שלישית, לא כולם עמדו על זה, אבל יש שתי בעיות במורה נבוכים. יש בעיה אחת, טעמי המצוות שנכתבו במורה נבוכים. יש טעמי מצוות במורה נבוכים. הם נכתבו עבור אנשים כאילו האקסיומה שלהם, מה זה אקסיומה? החוק הבסיסי ביותר היה השכל האנושי הפשוט. והם למדו באוניברסיטאות, באוניברסיטאות מוסלמיות, ששם למדו את התרגומים של כל חכמי יוון לערבית. זה היה מאוד נפוץ אז. הצעירים היהודים למדו באוניברסיטה, בארצות דוברות ערבית. לא בכולם, בחלק גדול. הרמב"ם כתב עבורם בצורה כזאת שהם לא רצו לעזוב את קיום המצוות המעשיות, אז הוא עיגן כל מצווה בשכל. עכשיו, אם הם היו תלמידי חכמים יותר גדולים, הם היו מפריחים אותו. כי כשמתחילים להסתכל על הפרטים של המצווה, הרבה פעמים זה בכלל לא מתאים עם הקו הכללי הזה שהוא מתאר. אבל זה החזיק אותם בכל אופן. והעת לעשות להשם יפה ותורתך. זה עניין אחד. העניין השני היה הנושא הזה של חידוש העולם וקדמות העולם. רבי סעדיה גאון כותב אנחנו קוראים לזה האמונות והדעות. מאלה שהוא קרא לזה מבחר האמונות והדעות, משהו כזה. יש היום תרגומים חדשים, דפוסים חדשים. הוא כותב שם, נדמה לי, 10 הוכחות לחידוש העולם. שהעולם הוא לא קדמות. זאת אומרת, הרי אריסטו טען שאם יש עמוד אז יש צל, אם יש שמש יש אור. אז אם יש אלוקים, אז יש עולם. כן? כך הוא הבין. זה שטות. אבל כל העולם העתיק האמין באריסטו, להבדיל, כמו שאנחנו מאמינים למשה רבנו, ככה נאמינו לאריסטו. מה שיצא מפיו, הוא היה מוכתר בכתר של שיח חוכמה האנושית. חוץ מכמה יהודים חוצפנים שאמרו ששלמה המלך היה יותר חכם. כי כתוב היחקה מכל אדם. אבל בעולם הוא היה מקובל כאילו איזה מונה תפילה כזאת שהאמינו בו. לא יודע כמה הוא היה חכם באמת, אבל על כל פנים, זה התזה שהוא אמר, והיות שהאלוקים הוא קדמון, אז גם העולם הוא קדמון. זאת אומרת, בלי כפור באלוקים חסר שלו. אבל מכפור בתורה. בתורה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והוא אומר שהעולם תמיד היה. ברבי סעדיה גאון, ונותן שם 10 הוכחות שהעולם לא תמיד היה, גם הוכחות מתמטיות. אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה משעמם, פשוט. אבל יש שם הוכחות מתמטיות, הוא הוכיח מתמטית שאי אפשר לומר שהעולם תמיד היה. בא רמב"ם במורה נבוכים, ואומר, קודם כל אומר ככה, אתה רוצה לבסס את האמונה שהשם ברא את העולם והעולם הוא לא קדמון על השכל שלך? על השכל אי אפשר לסמוך. הוא אומר רעיון שבעצם הבעל שם טוב גם אמר אותו הרבה יותר מאוחר. הוא אמר, בשכל יש בחירה. תמיד יש קושייה לצד זה ותירוץ לצד זה. אחרי התירוץ בא עוד פעם קושייה וזרוקת אותך עליהן. אחרי הקושייה הזאת בא עוד פעם תירוץ. אין קושייה שאין עליה תירוץ ואין תירוץ שאין עליה קושייה. אי אפשר להוכיח. לא מדבר על 2 + 2, אבל גם ההוכחות המתמטיות שלו מבוססות על איזושהי השקפה, והוא שובר לו גם הוכחה מתמטית. ואחר כך היו מהאחרונים שדחו את דבריו וביססו חזרה את הראייה של רבי סעדיה גאון. אבל על כל פנים, מה הוא כן נותן? אז על מה אנחנו מבססים את האמונה? מה פירוש? כתוב בתורה, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אמרת קידוש בשבת. בקידוש אמרת, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אתה אומר זכר למעשה בראשית. כתוב בראשית ברא אלוקים, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי. זאת האמת. ואת השכל שלך תשים, אנא, עד להודעה חדשה. תפתח ספר שאפשר ללמוד בו, אז תשתמש בשכל. אבל אם אתה רוצה את עיקרי האמונה לבסס על השכל, זה לא המקום. עכשיו, היו הרבה כאלה שפחדו שלקטני אמונה זה יכול להזיק. מהלך כזה. כי כל זמן שהיה להם את רבי סעדיה גאון עם ההוכחות שלו, אז הם ביססו על זה את האמונה. זה כמו סמינר ערכים. יבוא איזה חבדניק לסמינר ערכים ויגיד, אתם כופרים, אתם מבססים את הקדוש ברוך הוא על השכל שלכם. מה שווה השכל שלכם? כזה אלוקים יש לכם. כן? מה הם יגידו לו? אתה צדיק, צא החוצה, מה אתה מחפש פה? אנחנו מדברים על אנשים שהשכל זה האלוקים שלהם. השכל שלהם חייב להסכים, אין מה לעשות, כן? וזה ויכוח, האמת שהוויכוח הוא עוד הרבה יותר עמוק. הוויכוח בין רבי סעדיה גאון לרמב״ם, בשורש, זה איפה, עד היכן השם יתברך שחרר לנו את הספקטרום של הבחירה. רבי סעדיה גאון אוחז, זאת אומרת, ההשקפה שלו היא שעם השכל אפשר להגיע לאמת. כל הבעיה של שכל שלא מגיע לאמת זה בגלל שהלב הולך אחרי התאוות, וכשהלב הולך אחרי התאוות, אז השכל כבר לא אובייקטיבי. הוא הופך להיות שכל של עורך דין. הוא צריך לזכות את הלקוח שלו. והלקוח שלו מלא תאוות, אז הוא מנפיק לו תוצאה של כפירה כדי שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. הרמב״ם סובר אחרת, שאותה בחירה שהשם נתן לנו בלב, הוא נתן לנו גם בשכל. אתה רוצה להיות אפיקורס? הבא לטמא פותחים לו. הבא להיטהר מסייעים לו. אבל הבא לטמא פותחים לו, הפתח פתוח עד התהום, עד שעות תחתית. אז הוא עקבי לעמדה הזאת, אז הוא לא רצה לבסס את זה על השכל, שום דבר, דווקא הרמב״ם הרציונליסט הגדול, שכולם כל כך, כל המחקרים מחזיקים ממנו, כי הוא רציונליסט, הוא לא דוס שחור, הוא רציונליסט, כן? אבל האמת היא שהוא היה... הוא היה הפנאט הכי גדול בכיוון ההפוך. זאת האמת, אנשים לא מבינים את זה. אבל היות שקיים החשש, יש שם עוד משהו בנוגע לכל מיני דברים. יש כתיבה כאילו שהוא כותב שכל דבר שלא מתקבל על הדעת, הוא לא מדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר על סיפורים של חז"ל וכל מיני דברים כאלה. אם זה לא מתקבל על הדעת הפשוטה, אז כנראה זה משל, כנראה זה זה, גם את זה ביקרו. כי לא תמיד המציאות היא תואמת את השכל שלנו. יש דברים שהיום אנחנו לא מבינים, או שמחר נבין, או שמחר לא נבין, אבל... על כל פנים, זאת הייתה, זה היה ספר בעייתי, לא כולם קיבלו אותו. היו כאלה שקיבלו אותו מאוד, זה רבי פנחס מקורץ, הוא אמר שאפילו שנמצא בבית זה מביא ליראת שמיים. הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב. היו כאלה שלא החזיקו אותו בבית. כן, היו הרבה. היה לזה כל מיני גישות. אבל על כל פנים, מה שהוא אומר, איפה היה הרמב״ם בעצמו, אחרי כל האלה שהסתכלו על הספר שלו, איפה הוא היה? הוא היה בקדושה. מאיפה רואים? רואים שאחרי שהוא גומר את הספר, בסוף, בסוף, בסוף החלק השלישי של הספר, הוא מגיע לדיבורים האלה שהעיקר והתכלית של הכל זה להסתובב כל הזמן עם מודעות שנמצאים מול השם יתברך בעצמו. והרבי צדו כותב שכל החקירות שהרמב״ם עשה כל החיים שלו, כל החוכמות חיצוניות שהוא למד, זה היה הכל כדי להגיע לתחושה הזאת. ועל הכוונה הזו עסק בכל החוכמות והספרים מהם שעסק בו, שעסק בהם כנראה צריך להיות. וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה, שהדרך להגיע לאהבתו ויראתו יתברך, על ידי ההתבוננות בחוכמת הטבע ושאחר הטבע. מה שאחר הטבע, אז הוא מזכיר מלאכים, הוא מזכיר... הוא לא נכנס הרבה לאחרי הטבע. לטבע הוא מתאר יותר, גם לא הרבה. על קצה המזלג, ממש. וכל שקידתו הייתה להשיג מדרגת הדבקות האמיתית. ובהשתדלו על העניין ההוא, על העניין של הדבקות, מצא לפי עצמו ולפי עניין דורו, הקריאה באותם הספרים והחוכמות מועיל לו לעניין הזה. זה לא נשמע סגנון של רבי צדוק שתי השורות האחרונות האלה. זה סגנון כמו אברבנאל או מישהו. יכול להיות שהוא מעתיק את זה מאיזשהו מקום. ואלה שעשו את ההגאות לא ידעו שזו העתקה, לא חיפשו, לא כתוב כמו שכתב פלוני. הרבה פעמים משלב לשונות בתוך ה... אפשר לקרוא אצל רבי צדוק אין יוש בעולם כלל, או הוא לבדו ואין זולתו, כל מיני, אף אחד לא חושב שזה ציטוט. זה נראה לי ציטוט. והשתדלו על העניין ההוא, זה עברית של ימי הביניים. זה אפילו נראה כמו עברית טיבונית, מתורגמת. ממש, לא העברית של רבי צדוק. ובהשתדלו על העניין ההוא, מצא לפי עצמו, לפי עניין דורו, הקריאה. איפה העת? המילה עת חסרה פה. הקריאה באותן הספרים והחוכמות מועיל לו לעניין הזה. מה פירוש? הוא ראה את עצמו, הוא ראה את האטמוספירה התרבותית של הדור שלו. הוא ידע שהוא לא יכול להשפיע על עצמו ולא להשפיע על הדור שלו אם הוא לא ילך עם הכיוון הכללי, ואם זה הוא יחפש את הקדוש ברוך. כאילו זה הסגנון של המאה הנוכחית, אין מה לעשות.
סליחה, כאילו הכוונה מספיקה, אבל קודם הוא אמר שהכוונה... כאילו, אפשר
להתאמן גם... תכף נראה, תכף נראה. הוא חוזר לזה. הוא הולך כמו ספירלה. כמו שכתב בתשובתו, להיות לרקחות ולטבחות וכו'. ולכן, עוד מעט הוא עונה על השאלה שלך. לעולם ימוד אדם את עצמו. אדם שאדם ימדוד את עצמו. אם כוונתו בקריאת הספרים הללו להשיג על ידי זה הדבקות בהשם יתברך. קודם כל שיבדוק מה המוטיבציה שלו. עכשיו כאן יש תשובה למה שאת שאלת. מה שאלת? היא שאלה, הרי אמרנו קודם שזה עובר באינפוזיה. אם אריסטו כתב ספר, ואריסטו היה אדם לא הכי הגון בעולם, אז זה עובר, עזוב עכשיו את התוכן. יכול להיות שעם התוכן אני יכול להשתמש לדברים טובים. אבל מה אני מקבל? פניו שכלו ונשמתו. זה מטמא את הנשמה שלי באיזשהו אופן. אז איך אני יכול לקחת כמו כאילו מצווה באה בעבירה? זו שאלה. התשובה היא, מזה אפשר להיפטר אם המוטיבציה שלי היא נקייה לגמרי. על משטח חלק לגמרי, נקי, לא נדבק לכלוך. זה ברור? איפה הלכלוך נדבק? איפה שיש חספוס. החספוס זה משל על נגיעות, על משהו לא חלק. אם הבן אדם הוא חלק לגמרי, שום דבר לא יזיק לו.
לקבל ממשהו.
לא שמעתי.
שום דבר לא יזיק לו, הוא גם יכול לקבל ממשהו.
הוא יכול לקבל. היות ששום דבר לא יזיק לו, אז הוא יכול לקבל. כן, אבל הוא צריך... אז זהו, עכשיו הוא מציב בפנינו אתגר. אתה כזה, אתה כזה, זה באמת... למה אנחנו... אנחנו אוהבים ידע. המון ידע, וזו תאווה גדולה. ידע, עומק, זו תאווה. אבל תמיד מתחבא שם איזה משהו... לפעמים בן אדם קורא ספרים, יש, פגשתי אנשים כאלה, לא פה. לא פה, לא אנשים שיושבים פה, אבל פגשתי אנשים כאלה, שהם צריכים לקרוא הכל כדי שהם יוכלו לנהל שיחות בסלון אחר כך. כן, ועם מוטיבציה כזאת, אפשר להינזק מאוד.
אדם
נקי
לגמרי, זה אומר,
נקי מהמחשבות
שלו, מהאינטרסים שלו,
כן, מכל אינטרס. גם לא בשביל לקבל תעודה בסוף, לעשות מזה ביזנס. זה צריך להיות נקי עד הסוף, וכשזה נקי עד הסוף, אז מובטח לאדם שזה לא יזיק. והוא אומר עוד יותר, לא רק שזה נקי, אלא שהכוונה שלו זה באמת להתקרב לשם יתברך על ידי הדבר הזה. נטו. האמת, זה לא רק בזה. אני ראיתי כמה דברים שראיתי בעיניים שלי, ראיתי חבר'ה שלמדו חסידות, למדו דרך מצוותיך, למדו הלכותי תורה, הלכו לשיעורים, ראיתי הרבה כאלה. וראיתי את ההבדל, איך שזה, אצל כל אחד זה התחיל ממקום אחר. חברים, דיברנו, היו כאלה שהיה אכפת להם, שהם אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהם יקיימו את המצווה וייצאו ידי חובה. להיות שהם הבינו שיש בזה איזה עומק, ואולי הם מפספסים, ואולי כל הפירוש שהם התכוונו, זה לא זה, אז אולי הם לא יוצאים ידי חובת קריאת שמע. אז הם הלכו ללמוד מוטיבציה של יהודי פשוט, כן? כמו יהודי שמחפש אתרוג לפני סוכות. הם חיפשו את המצווה, ואלה הצליחו. והיו כאלה שפשוט זה לא היה אין מי שלא לומד חסידות. צריך להיות אחד מהחבר'ה, מה זה אתה? אתה מרובה? כן, אז אלה לא הצליחו. הם לא הצליחו בשום... סופה נוכיח על תחילתם שהם מצאו את עצמם בכל מיני מקומות לא טובים. הם המשיכו לחפש. ביידיש היו אומרים איך מוצאים בתוך חזרת, וכל כך חריף וכל כך מר, איך מוצאים בתוך חזרת תולעת? התולעת הזאת הייתה בתפוח. היא חשבה אולי יש משהו יותר מתוק. אז היא חיפשה גס, אחר כך היא חיפשה תמר, אחר כך היא ראתה את החזרת, אז היא חשבה שזה הכי מתוק, אז היא נכנסה בחזרת, משם היא לא יכולה לצאת. כן, זה בדיוק, כשבן אדם מחפש משהו לעצמו, אז הוא נלכד. הוא נלכד, כציפורים האחוזות בפח, הרעיון בעצם כתוב בזוהר. וזה בכל השטחים, זה במוזיקה, וזה בספרות, וזה בכל דבר, המוטיבציה צריכה להיות, נגיד, אני לומד משהו כשאני יכול לעזור לאנשים, אני לומד משהו כדי שאני יכול לעבוד את השם, אני לומד משהו כדי שאני יכול להרבות טוב, להרבות שמחה. ישלמו לי את זה, בסדר, גם אם אני לא אעבוד שום דבר, יהיה לי ביטוח לאומי באיזשהו מקום, או שזה גבי צדקה ייתן לי, תמיד יהיה לי כסף. אני בן אדם משלמים לי, אבל לא בשביל זה אני הולך. או שאפילו אם בן אדם יש לו, הוא עושה אותם קרדום לחפור בהם, הוא רוצה לפרנס את המשפחה שלו. לגיטימי. אין דבר יותר לגיטימי מזה. אבל בתנאי שזה באמת כך, אתן דוגמה, דוגמה ששמעתי, אני לבד לא הייתי מצליח לחשוב על דבר כזה. זה מורה שלי אמר, שאומר, בן אדם שעובד, לא יודע, הוא נגר, הוא מסגר, נגמר יום עבודה, הוא הולך הביתה. העבודה לא נגמרה עד סוף היום, מחר נמשיך. לארבע, מרכזים את הכלים, סוגרים את המגירה, נושאים בגדי א' והולכים הביתה. מי נשאר בזה? כמו פרופסור, כך פרופסור מכון ויצמן. הוא מסתכל על השעון, הוא יושב עם המבחינות ועם התרשימים, הוא מסוגל לשבת שם כל הלילה, זה מושך אותו, זה לוחד אותו. זה לא רק בשביל להביא פרנסה, אף אחד לא משלם לו אפילו את השעות האלה. הדבר הזה לחד אותו. עכשיו, אם הדבר הזה עצמו לחד אותך, השאלה באמת מה אתה רוצה. אם אתה באמת רוצה להביא עזר לאנושות, או שאתה רוצה שיכתבו עליך בירחון המדעי הכי יוקרתי באמריקה, שתהפוך להיות מפורסם. והאנשים האלה שרוצים באמת, יש להם סייעתא דשמיא, והם באמת עוזרים בסוף. ואנשים שרוצים האדרת שמם, הם כביכול עוזרים, וכעבור 20 שנה מוצאים שזה רק הזיק. רב אושר תמיד היה אומר, מה שהייתה המוטיבציה שלך בהתחלה, זה בסוף מה שיצא. אולי זה יצא אחרי 120 שנה שלך, אבל זה יצא בסוף. זאת אומרת, אין סייעתא דשמיא, ואם אין סייעתא דשמיא, מסתבכים בתוך הרב, וזה שקר תמיד מזיק. הוא מזיק בנפש. בואו נראה את זה עוד פעם. לכן לעולם ימוד האדם את עצמו, עם כוונתו בקריאת ספרים הללו, להשיג על ידי זה הדבקות בהשם יתברך, ושתהיה יראתו חופפת על פניו, ומי שלא יענה עצמו בזה, מי שלא אוהב לרמות את עצמו, וידע שמגמת לבבו באמת רק להיות יראת השם על פניו תמיד, אם הוא באמת רוצה רק יראת השם, צריך להשתדל מקודם, לפני שהוא הולך לחפש את אריסטו או אני יודע מי, להשיג זה על ידי הקריאה בכל ספרי חכמי ישראל שיסדרו על עניינים הללו. מה זה הלשון עתיד פה? אני לא יודע. רבי צדוק ראה ברוח הקודש שיבוא דור שרצה לגייר הרבה דברים, לכתוב אותם בקדושה, אני לא יודע, אבל ככה הוא כותב, שיסדרו על העניינים הללו, תרם ייכנס בדרך מסוכן. יש לך, שמעתי, אני זוכר בתור ילד, הייתי בית כנסת, היה איזו סיטואציה, זה היה נדמה לי בית בתמוז, הייתה התוועדות, הגיע שם אחד מזקנים שהיה ראש ישיבה, הוא היה גאון עצום, הוא בארבע בבוקר כל יום היה מתנדד ליד הגמרא. קיץ חורף, כן, היה כזה אחד, ותמיד היה, כשהיו שואלים אותו איפה זה כתוב, אז היה אומר, זה כתוב בדף קוף עמוד ב', אם יש שם כל כך בדפים בכלל. כזה היה, אז הוא תיאר, ישב ותיאר, הייתי ילד, אני לא זוכר כל כך לאן הוא לקח את זה, אבל הוא ישב ותיאר בית, שאנשים כולם נכנסים דרך הדלת, דופקים בדלת ופותחים להם ונכנסים. אחר כך יש כמה שבבים שנכנסים דרך החלון. ויש אחד שהוא חכמולוג, אז הוא משתחל דרך הערובה. הוא מגיע שחור ומלוכלך וזה, אבל הוא הולך חוכמה שנכנס דרך המרואה, הערובה הוא נשאר בחיים. ואז הוא אמר בקול מתנגן כזה, הוא אמר, איזה טיפש אתה, יכלת להיכנס דרך הדלת. מה היית צריך להיכנס דרך הערובה ולהיות שחור לגמרי? למעשה הרעיון הזה כתוב פה אצל רבי צדוק. עכשיו, השורה הזאת שקראנו. הוא אומר, קודם כל צריך להשתדל מקודם להשיג זה על ידי הקריאה בכל ספרי חכמי ישראל שיסדרו על עניינים הללו. זה צריך להיות חכם ישראלי כזה שהנפש שלו היא טהורה, כדי שלא נקבל ממנו את מה שדיברנו בהתחלה. תרם ייכנס בדרך מסוכן, אתה צריך תגיע בסוף לאותו מקום, אבל תהיה שחור לגמרי. ומי יודע כמה קשה יהיה לנקות אותך. זה לא פשוט להתנקות. ואז הוא מוסיף פלא, זה ממש פלא, אצל רבי צדוק, זה נדיר הביטוי. ואנוכי ערבנו, כי לעולם לא יעלה הלבבו לפנות את הספרים הללו לכוונה הזאת כלל בדורות האלו. אם הוא קודם יחפש בקדושה, הוא כבר לא יצטרך לחפש שם, כי בדורות האלה יש מספיק בקודש. וימצא דרך חפצו בספרי קודש מחכמי ישראל האמיתיים, אשר ילהיבו לבבו ליראה את השם. ויבין ויכיר האמת, כי הקריאה בספרים כאלה של עמים אחרים, מתאה מדרך השם באמת. ולא יפנה לבבו לזה כלל, אם נחשף לבית אבינו שבשמיים באמת. לא כל כך קל לשמור על זה, אני יודע שאני בעצמי נחשבתי הרבה פעמים. היה פעם אצלנו, אנחנו גרנו בפחבת, זה היה לפני, אני מספר סיפור, מפני בערך 33 שנים, משהו כזה, היה מגיע אלינו איזה יהודי, שהוא היה, אביו היה חסיד אלכסנדר. והוא סיפר שהוא היה ילד קטן, אז הוא הבין שיש אלוקים גדול בשמיים, עם שוט גדול, ואם הוא יהיה ילד רע, הוא ישחק באבנים בשבת, או באיזה מוקצה אחר, אז האלוקים יבוא וירביץ לו. אחר כך הוא גדל, והוא הבין שאין דבר כזה, אז הוא התפקר. זרק את הכל. והיה פה והיה שם והיה זה, ובקיצור הוא התחיל, הוא היה רואה חשבון במקצועו והיה אינטלקטואל כזה וזה, אבל מאוד משך אותו, שם ישמור, כל השמות שאני לא רוצה להזכיר פה ליד ארון קודש, כל הכתות הכבדות האלה שמאוד קשה לצאת מהן, הכל משך אותו, והוא הסתובב בכל מקום, וקרא כל מה שהדפיסו, גם באנגלית וגם בעברית, וגם בכל מיני. ועם כל החבילה הזאת הוא בא, התיישב מולי והתחיל לדבר. ואז אני ראיתי שזה יהודי עם משפחה, עם אישה, עם בנות, עם עוד מעט כבר עם נכדות, עם נכדים. בסוף הוא חזר בתשובה, אשתו חזרה בתשובה, חלק מהבנות, חלק מהנכדים, הוא בעצמו הספיק לנסוע לאומן כמה פעמים, בראש השנה. מה היה, אז מה אני עשיתי? אני לקחתי את כל החומר שהוא התעסק בו, כל מה שאנגלית אני לא קורא, ברוך השם. אבל כל מה שהיה בעברית, עברתי על הכל. וישבתי איתו אחד על אחד, ובסוף הוא יצא מזה. עכשיו, אם הייתי הולך לשאול, יכול להיות שאמרו לי שאסור. כן? לא שאלתי. עשיתי קפיצת ראש, לא שאלתי שום דבר, ולא חוכמה גדולה. זה בטח הזיק לי. אני לא יודע איך, מה, אבל זה הזיק. זה בטוח מזיק דבר כזה. וצריך מאוד להיזהר. כשעושים דבר כזה, צריך שיקול דעת אובייקטיבי של מישהו אחר. הרבה פעמים גם אנחנו, כאילו רואים מישהו לא הולך לו, לא מסתדר לו, יודעים שיש איזה משהו שיכול לעזור לו, אבל המשהו הזה הוא לא הולך התחילה. אז אם אני באמת רוצה לעזור לו, אז אני אמור לשבת ולתרוח ולעשות מזה משהו יהודי, לגייר את זה, למול ולטבול, כן? אבל למי יש זמן וכוחות לדברים האלה? אז עושים את זה ככה. עושים את זה ככה, אבל זה לא כך פשוט. זה לא כך פשוט. היום יש אנשים שמתעסקים באמת עם ליצור את הכל מחדש בצורה נכונה, ואשרי חלקם, כל מי שעובד בזה, זה זכות גדולה. כדי שיהודים לא יצטרכו להתעסק עם, שיוכלו לקבל את הכל נקי, זה עניין גדול. אבל זה לא קל לשמור על זה. בפרט, אנחנו כולנו אנשים מבוגרים, ויש הרבה דברים, אנחנו אפילו לא זוכרים מאיפה אנחנו יודעים את כל כל הפטנטים הקטנים שלנו. בכל אחד יש כל מיני שיטות. את רוב הדברים המצאנו לבד. כי ככה זה כל בעל מקצוע, בעבודה שלו, יש לו תמיד את הפטנטולוגיה בשביל העניינים שלו. אבל יש חלק דברים שלמדנו בכל מיני מקומות, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את הבירור בזיכרון מאיפה לקחנו כל דבר. ההיצע לכל זה תפילה. על מה שעבר, אנחנו לא יכולים עכשיו להיוולד עוד פעם ולהתחיל ללכת פה. פשוט להתפלל. להתפלל להשם שייתן לנו את הבירור, שנשתמש רק בטוב, ושייתן לנו גם בלב את המוטיבציה הטובה, את הכיוון הטוב, שנרצה באמת את הטוב, שלא נרצה עבור עצמנו שום דבר. דווקא בגלל שכל כך הרבה קלקלנו, דווקא בגלל זה אנחנו צריכים להתפלל על זה יותר. ומסיים, ולא יפנה לבבו לזה כלל, אם יחשוף נחשף לבית אבינו שבשמיים באמת. ורק האיש אשר יובה בהתגלות ליבו בחוכמות וידיעות, סתם ככה, בגלל שזה, לא יודע, כיף לו, בלי שום חשבון, או יחשוק לנועם שיח, זה כמו אותו אחד שצריך לנהל שיחות. אם הוא לא מכיר את הכל, אז כאילו לא סופרים אותו, צריך להופיע בחברה כחכם. או יחשוק לנועם שיח והגיון חיבוריהם אשר נופת יטופנה שפתי זרה. ומי שעסק בהם על כוונה זו מעולם לא יצא נקי. עדות של רבי צדוק. מי שהלך לשם עם כוונה כזאת, עם אגו, לא יצא נקי. אז מה עושים? חוזרים בתשובה ומתפללים להשם. השם יכול לנקות אותנו. וזהו בכלל העוסק בספרי חיצונים שהפנו בו רבותינו זל בעונשו. זה הרחבה של המושג. זה צריך להבין, בכלל, דיברנו על זה פעמים קודמות, כשמדברים על חוכמה חיצונית, כל דבר יכול להיות חוכמה חיצונית. חוכמה שמכוונת את האדם החוצה, במקום פנימה, זה חוכמה חיצונית. בפנים, עמוד בפנים, יושב הקדוש ברוך הוא. צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם, זה פסוק בתהילים. הקדוש ברוך הוא נקרא צור ישראל. צור זה תמיד, כך כתוב בחסידות, שצור זה מקור. הביטו אל צור חוצבתם, ואל, איך כתוב שם? מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אז צור זה מקור. מי אומרים צור ישראל? צור ישראל זה הקדוש ברוך הוא, הוא המקור של ישראל. עכשיו, בתוך כל יהודי, הנקודת המקור נמצאת במקום הכי עמוק בתוך הנפש. זה המקור של כל מה שקורה אצלו. שם יושב הקדוש ברוך הוא. וכל חוכמה שמכוונת אותנו לשם, היא חוכמה פנימית. וכל חוכמה שמכוונת אותנו החוצה משם, היא חוכמה חיצונית. והתורה כפלה עזרה במילה תשמר ופן, כי מאוד מאוד צריך להיזהר מזה. צריך, הוא כותב פעמיים מאוד. כתוב, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. למה כתוב, גם ישמר לך וגם פן תשכח? הרי זה כאילו פעמיים אותו דבר. אז הוא אומר, כי צריך להיזהר מזה בעזרה כפולה. ובפרט בדורות האלו אשר רבו חיבורים כאלה בעוונות בישראל. ראוי לכל אחד להזהיר לבניו ולתלמידיו בכל תוקף. ולחנכם בנערותם, לבל הסתכלו בשום ספר שלא נודע שמחברו היה ירא את השם באמת, ולא חונף ומרמה, כי מקצת חיבורי הצבועים המראים עצמם מדברים ביראת שמיים, ותוכם רצוף מה שבליבם, והרבה מהם נתפרסמו באחרית ימיהם או על ידי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, מה שהיה בליבם. ואם הדבר הממית בחיי שעה כמה האדם בורח ומתרחק ממנו, וחמיר הסכנת הלחוש אפילו למיעוטה, סכנה יותר חמורה מאיסור. כל שכן, בזה הממית בחיי העולם הבא, רחמן הליצלן, כפי המסורת בידינו מחזל חכמי האמת, יבין עד כמה צריך האדם להתרחק מזה. וגם החיבורים שמדפיסים על שם הקדמונים גדולי עולם, כל שהמוציא לאור היה איש אשר לא ידענו ליראי אלוקים ומאמין בכל דברי התורה, צריך בדיקה אם לא נתערב בו על ידו דברים זרים לעתות בני ישראל. פה כבר מדבר על זיוף ספרותי. זה מפחיד. כאשר נתברר אצלי שעשו כן בכמה חיבורים, בוא נבין, הרבי צדוק נפטר ב-1900. בוא נבין שהוא כתב את זה 20 שנה קודם, 1880. ויכול להיות שהוא כותב את זה על עוד זמנים עוד לפני. ועוד יותר זה נתברר על פי מכתב, כתב יד מהראש שבהם, שזה היה כמה דורות לפני רבי צדוק, הראש של המשכילים, אשר התחיל לעורר צרעת הזו בארצות אשכנז בדורות שלפני פנינו, ואשר בכבודו התיימרו כולם, הוא במכתבו לאחד מרעיו במדינת פולין, יעצה בפירוש על זה, להדפיס דברים על שם הקדמונים, כהרמב"ן וחבריו, ויכתוב בהם ככל העולה על רוחו. ובזה יוכל להמשיך לב העם אליו. ולאשר לא עלתה לו לרעו הנזכר עצתו זו, לא הלך לו, לסוף אמיר דתו, סופו אמיר דתו. הוא מרוב בושה, או מרוב אכזבה, או מרוב משהו, לא הלך לו. הוא מספר סיפור שזה היסטוריה, זאת אומרת, למרות שבספרי ההיסטוריה לא מספרים סיפורים כאלה, אבל הוא מספר מידיעה שזה מה שהיה. לא, הוא לא נפטר, הוא נפטר, כן, הוא נפטר ב-1900. כן, כן, אמרתי נכון. כן יובדו כל החפצים להחתיא את הרבים. פלא נפלא. וכל קובץ וחיבור הנדפס ויצא אור, ויצא לאור כנראה, על ידי אנשים כאלו, צריך חקירה ודרישה הרבה אם לא נמצא בו תערובת זר. וכל שכן מה שחיברו הם, אף אם לא ימצאו בפירוש נגד דברי רבותינו זה, אלו אפילו ברמז גלוי, על הרוב המחטט אחריהם, המבקר אחריהם, המחטט היטב, נמצא מה שבליבם, ובכלל כל ענייניהם לדבר בדברי הווי ולהתלוצץ במנהגי ישראל הקדושים וכיוצא. כבר כתב הרמב״ם, סוף הלכות טומאת צרעת, זה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבין דברי הווי, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. וכולי. כך כתוב ברמב״ם, כתוב שאנשים שאין להם מה לעשות, יושבי קרנות, התחלה מתחילים לדסקס על כל העיר, אחר כך שגומרים לדסקס על כולם, מתחילים לדבר על הרב, ועל החזן, ועל כל אלה, ואחרי שגומרים איתם, אז מתחילים לדבר על הדורות הקודמים, ואחרי זה מתחילים לדבר על הנביאים, ואחרי זה מתחילים לדבר על הקדוש ברוך הוא. זה התחנה האחרונה של מדברי לשון הרע. וזה אמת יוכלו להעיד עליו מעדות הניסיון, ומעשים בכל יום האנשים כאלה. לפיכך כללנו זיכרון זה בעזרה תשמר כל תשכח, כי הוא הגורם בסוף שכחה וכפירה בהשם יתברך ודי בזה כאן. יש לפעמים שמהסגנון של הבן אדם קולטים שנמצא במקום נוראי. הבן אדם מוציא מילה כאילו, אני זוכר, רבי פוטרפס, מי ששמע את השם הזה. אמרתי לו פעם על משהו, אמרתי לו, הסיפור הזה זה איש מפי איש, והראשון היה שקרן. ככה אמרתי לו. אז ספונטנית הוא מאוד צחק, אחרי זה הוא קרא לי ואמר לי, ישמר לך, אל תדבר ככה אף פעם יותר. אמרתי לו למה? הוא אומר, הביטוי איש מפי איש בעם ישראל הוא ביטוי מקודש. כשאתה מחבר לזה סיומת, הראשון היה שקרן, אתה פוגם. כן. עכשיו, האמת שאני לא המצאתי את זה. זה היה חוכמה מלוקטת. הטיפש, אין לו חוכמות לבד, אז הוא מלקט מאחרים. אבל על כל פנים, אני מאוד חושש שבן אדם שיכול ליצור מטבע כזה, הוא לא כל כך נמצא במקום טוב. אני לא יכול להגיד עד כמה, אבל אם מתחבר לו מין סוג סגנון כזה, זה לא משמח כל כך. ויש דברים יותר גרועים. יש לפעמים שבן אדם מתבטא על החכמים הראשונים, כאילו שהם היו בגובה העיניים שלו, כאילו... כל מיני ביטויים זרים כאלה, וזה מראה שהוא... בשביל לזהות גאווה לא צריך שהוא יעמוד על השולחן ויצעק, אני מלך העולם. אפשר לראות את זה. תוך כדי, צריך מאוד להיזהר. חז"ל אמרו, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תלמד תורה מפי, ואם לא, אל תלמד תורה מפי. מי יכול היום לחפש רב שהוא כמלאך השם צבאות? אבל את הכיוון הם נתנו לנו. הכיוון שהם נתנו, אותו דבר ספר. אנחנו יכולים לדעת המחבר של הספר שהיה כמו מלאך השם צבאות. אין אפשר לדעת דבר כזה. אבל הכיוון שהם נתנו לנו, הביטוי מלאך, למלאך, אין אינטרסים. זה הנקודה. שזה יהיה נקי. זה לא כל כך חשוב המדרגה הגבוהה של הבן אדם, כמו שחשוב הניקיון שלו. עדיף, אנחנו כשאנחנו הולכים לשתות כוס מים, אנחנו בודקים שהכוס יהיה נקי. אז זה אותו דבר. ככה צריך להתייחס לזה. Yeah.